היום אנחנו בשיעור השני בכותרת של הבסת מוצקים והקפאת נוזלים, שבשיעור הראשון עסקנו כבר ביסודות של העניין. דיברנו על השומן, שהוא מאכל שומני וכיוצא בזה. אז דובר שדבר שהוא מוצק ואנחנו הופכים אותו לנוזלי, יש בעיה של מוליד בשבת, וזה אסור בשבת לעשות, לא רק לרסק בידיים, גם לגרום להמסה, כמו לשים במקום חם, שזה עשוי להפוך אותו לנוזל. והאיסור הוא כתוב בזה שתי טעמים: טעם אחד מפני שמוליד בשבת היה מקודם מוצק, הפכת אותו לנוזל, יצרת כאילו יצירה חדשה, ודומה למלאכה שבורא מים או שומן וכיוצא בזה. ויש הוסיפו אותם, גזרה שם יסחות פירות שעומדים למשקים. הוא רואה שיש דבר שהוא נראה כמו מאכל, הוא דבר מושי, ומותר לי להפוך אותו לנוזל, אז מותר לי אולי גם לסחות סחיטה בשבת. וגזירה משום זה, אז עשו את הדבר, גם את ההמסה. אבל אמרנו שהאיסור המוחלט שלדעת כל כולם, ושזה אין עליו שום היתרים, זה כאשר מדובר שגורמים להמסה באמצעות פעולה. זה שאנחנו מעמידים אותו ליד מקום חם, מכיוון שיש מי שמתירים, יש מי שסבורים שרק להעמיס בידיים אסור, אבל לשים במקום חם שינמס בעצמו אין איסור לדעתם. לכן בדיעבד שאדם עבר ועשה, למרות שכאשר עושים חילול שבס, אז כשעוברים ועושים אותו, יש מצבים שעשו בכלל, יש מצבים שעשו רק מוצאי שבת וכו', בדיעבד המשקה הזה לא נאסר, למרות שעברו עבירה בזה שהם יישאו אותו. וגם כתוב שבמצבים של צורך גדול בשבת, אפילו סומכים לכתחילה על המתירים ומתירים לשים אותו ליד מקור חום שימיס אותו בשבת. אז אמרנו בשיעור הקודם שעצם העובדה שאני לוקח אותו ממקום שהוא כפו שם ואני מעביר אותו לך, מוציא אותו מהמקרר, שם אותו בחדר, למרות שכמובן שזה יגרום לכך שכעבור משר זמן זה ינמס, בזה אין שום בעיה, כי זה רק שלילת המצב שמקפיא אותו. יש מצב שגורם לו להיות כפור, אני שולל את המצב הזה. לשים אותו ליד מקור חום, או לשים אותו דווקא שהשמש זורחת ויוקדת עליו, זה מה שעשו, שזה פעולה שממיסה. אז כמובן שהזכרנו גם כן שצריך להיזהר בשאר איסורי השבת שאנחנו מדברים על לשים כנגד מקור חום. הכוונה היא כמובן לא שנשים אותו חס וחלילה על הפלטה, הכוונה שנשים אותו סמוך, או שנשים אותו באופנים ומצבים שזה לא יכול לבוא לידי מצב של בישול, שזה מקום שגם אם יהיה כל היום כולו לא יגיע ליד צולדת בו. כל זה הזכרנו אותו בשיעור הקודם, אני רק מזכיר אותו שוב, כי הכותרת של השיעור היום זה המסת קרח, שלג, ברד וכיוצא בזה. וזה מה שמאוד שכיח, בפרט בקיץ שאנחנו רוצים להמיס לפעמים קרח. אז ככה, נפתח ראשית כל בלשון ההלכה, השלג והברד. אגב, השלג עצמו והברד עצמו הם לא מוקצה, או יש כאלה שרוצים לומר שאולי זה נולד, זה היה מים וזה הפך להיות לקרח, הקופונים, לא משנה, אנחנו לא בלחות מוקצה. השלג והברד וכל כיוצא בהם אסור לרסק אותם בידיים, דהיינו השולחן ערוך מפרט לשוברם לחתיכות דקות כדי שיעזוב מי מהם, משום שדומה למלאכה שבורא מים הללו. עכשיו אם כתוצאה מהריסוק או מהשבירה יזוב רק דבר מועט כפי שדיברנו בשיעור הקודם שדבר מועט מותר, ואם אתם זוכרים בטח שאמרנו שהדבר המועט והדבר הלא מועט לא נמדד כל כך בכמות אלא באיכות, שיש חשיבות לדבר שנמס ממנו, זה הופך אותו לדבר שהוא לא מועט, שזה כבר אסור. אבל אם זה דבר מועט זה מותר, ואם זה לא דבר מועט אז לרסק בידיי כפי שהוא מפרט ששוברים לחתיכות דקות עד שהמים נוסדים מזה, זה נחשב לבורא מים הללו וזה אסור. אבל אם לא מרסקים בידיים, רק מניחים אותם בכלי במקום חם, והמטרה היא שזה ינמס באמת והפוך לנו למים, כיוון שזה כפו, שאנו קד מים שהמים בתוכו הם כפויים, אנחנו רוצים לשתות אותם, אז רוצים לשים אותם במקום חם במטרה שזה ינמס שם. אז כפי שאמרנו, עצם הוצאתו ממקור הכיפאון ולשים אותו בחדר אין שום בעיה, לקרב אותו למקום חם במטרה שהוא ינמס שם, זה שווה לדין המסת השומה במקום החם שדיברנו בשיעור הקודם שנחוקו הפוסקים, וכפי שנאמר שם לכתחילה אסור לעשות את זה, בדיעבד שאדם עבר על ההלכה והמיס את זה באופן הזה שלא ריסק בידיים אלא שם אותו למקור חום שזה נמס, מותר לשתות את מה שנמאס. במקום צורך גדול גם דיברנו שמותר, אבל אז אם אתם זוכרים אמרנו גם כי שבשם פוסקים רבים שאומרים שאם יש כבר משקה מומס שמוכל להשתמש בו ואין סיבה מיוחדת להשתמש דווקא במשקה שמומס בשבת, אז להחמיר גם בדיעבד. מרן בית יוסף הוא זה שסבור דעתו שהמסע באופן הזה מותרת אפילו לכתחילה גם בלי צורך חשוב. אז כפי שאמרנו, אז אלו שולחים בפסקי מרן בכל דבריהם, אז טוב שהם ידעו שמרן הבית יוסף סבור שאין בעיה לקחת דבר כפול לקרב אותו למקור חום, בתנאי שזה לא עלול להגיע לידי הצולל ובו גם יהיה מונח שם כל היום, ולשתות את המשקה שינמס. אנחנו שיוצאים ביד רמה בלשון הידוע שפוסקים כפסקי הרמה, אנחנו פוסקים פסקי אדמו"ר הזקן, משנה ברורה, כל מי שעובד בכל השיטות הללו צריך לדעת שאסור לעשות את זה, אבל שיטת מרן בית יוסף מסייעת לנו שבמידה וזה נעשה זה לא אוסר את המשקה שנמס, ושבמקרה שצורך גדול ואין לי משהו אחר לשתות, אני יכול לשתות גם את מה שכתחילה אפילו להמיס אותו באופן כזה.
אם הוא היה נוזלי בשבת, זה עדיין בעיה?
מה שאתה אומר?
לקח לי בקבוק בשבת, שמתי אותו עליו במקפיא. שכחתי אותו יותר מדי.
ברגע שהוא הפך להיות לקרח, הוא הפך להיות לקרח.
זה
היה
מים, למה יש פה נולד?
מה שאתה אומר?
אבל הוא כבר נהיה קרח.
כאשר הוא נהיה קרח ואתה הופך אותו למים, אז הוא נראה דומה למלאכה שבורא מים. עכשיו יש פה קרח ואתה עושה אותו למים,
שמש
בלשון התנועה זקן, בלשון השולחן ערוך, דומה למלאכה שבורא מים הללו. זה שהיה, מה שהיה היה גם כל כמה בן אדם היה פעם מים באת, אבל עכשיו הוא בן אדם.
פעולת ההקפאה מותרת אבל?
זה נדבר בשיעורים הבאים, אתה לא יכול לאט לאט, אנחנו עכשיו בדיני המסע, נגיע להקפאה גם כבזרת השם. אז עכשיו האם מותר לשפוך מים על משקה או רוטף כפוף? דיברנו על לשים אותו ליד בקור חום, אבל אני יש לי משהו, משקה כפור או רוטף כפור או זה כאילו משהו, אני רוצה לשפוך עליו מים, וכתוצאה מכך כמובן שזה ממיס את הדבר. זה תלוי אם בפעולה הזאת גורם, יש שני דברים, יש את פעולת השפיכה ויש כעבור חצי שנייה המים נמצאים שם, וכמובן שלאט לאט 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 הם ממיסים את הדבר, כן? אז ככה, זה שאני שופך ובשפיכה שלי אני ממיס, זה פעולה של כאילו ריסוק בידיים. זה שזה ממשיך להיות שם, זה נעשה כאילו בהמשך בצורה אוטומטית מעצמו. אז האם יש לי אוכל רטוב, קפוא, משהו קפוא שרוצה דבר מקרר, אני רוצה לשפוך עליו מים, ואז ינמס ודוחל אותו על ידי הדבר המסוים הקפוא הזה שאני רוצה להמיס אותו. אז אם הפעולה גורמת רק שימס מעט מהקפוא, המשך ההפשרה נעשית מאליה, מעצם שהיית המים שם עם הקפוא, אז זה מותר, כי הפעולה שלך זה השפיכה. וזה דיברנו כבר בפתיחת השיעור ובשיעור הקודם, שדבר מועד, וכפי שדיברנו שמועד זה מבחינת החשיבות של הדבר, זה לא משהו ששווה, אז הבעיה הזאת איננה, ומה שההמשך הפשרה זה נעשה מאליו בעצם שיית המים, וזה מותר. אבל אם אדם שופר בחוזקה משך זמן, הוא שופר ושופר 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 וכל הזמן השפיכה שלו ממיסה 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 ממיסה, זה פעולה, כן? פעולת המסע, אז זה אסור. ולכן קוביות כך שנפרדו, שנדבקו זה לזה, כן? רוצים להפריד אותם, אנחנו שמנו בתוך המכשיר הזה קוביות קרח, אבל זה היה קצת, שיוצא קצת לבעל, אז כולם נדבקים ופחים בגוש אחד. אני צריך שהמרצה להפריד אותם, כדי שאפשר לקחת, כל אחד יוכל לקחת קוביה, לשים בתוך הכוס שתייה שלו, בתוך הדבר שהוא מוים בו. אז אם אנחנו נרצה להפריד אותם, אז אסור לעשות את זה באופן שאנחנו נפתח את הברז של המים וכל הזמן יקו בו המים עד שהוא יפריד אותם, זה לא. אבל אם אנחנו נעשה שפיכה עדינה והמים ישרו שם כמה דקות והם בעת פעולה הזאת יגרמו שזה ינמס, זה בסדר. עכשיו ליטול ידיים, יש לנו בקיאו גושי קרח, כן? זה שכיח לפעמים בשמחות, בזה רואים שבתוך הקיאו שפכו שם את החתיכות קרח שהקפיאו בהם כל מיני דברים, עכשיו אני רוצה ליטול ידיים שם, אבל למדנו שלשפוך מים על הקרח זה בעיה, כן? אז על פי האמור, כיוון שמסתבר אבל ש בנטילה בלבד זה רק מעט מים ינמסו, וזה גם כן יהיה רק חסר חשיבות, כן? אז זה מותר. אבל לפתוח את הברז שהמים יקלחו על הגושי קרח, לזה אסור. אתה יכול לשפוך, לפתוח את הברז, לשים בתוך מטלה, ואתה נוטל ידיים, המים שמגיעים ככה בצורה עדינה כזאת אמנם ימיסו, אבל זה יהיה משהו לא משמעותי. אבל אם אתה רוצה לפתוח את הברז ולתת למים שם לעשות את העבודה, זה עלול להמיס באמת כמות מסחרית, כפי שנקרא לזה, ואז זה באמת אסור. עכשיו, רק רגע, יש אבל סברה שאומרת שפתיחת הברז, יש פוסקים שסבורים שבעצם רק הקילוח הראשון זה מה שאתה עשית, מה שממשיך ללכת שם המים זה לא, לא הפעולה שלך, שרק הקילוח הראשון זה מכוחו של האדם. אז נכון, יש סברה כזאת, אבל למעשה אנחנו בספר כותבים ומוכיחים את זה ממקורות שונים, שאם זה לא מדובר במקום הצורך גמור לשבת, שדווקא ככה חייבים לעשות מסיבה כלשהי, לא יודע, סתום שם משהו, יש איזושהי סיבה מאוד חשובה לעשות את זה, להימנע ולא להסתמך רק על הדבר הזה. עכשיו להכניס משקה כפול לתוך העם, והדבר שנמס מתערב בו, כן? אנחנו דיברנו בשיעור הקודם בנוגע לכלים, זוכרים? כלים שדבוק בהם שומן, כן? אמרנו שזה לא נחשב המסע בידיים, זוכרים? כן? שיעור הקודם דיברנו שיש כלים שדבוק בהם שומן מותר להכניס אותם לתוך מים, זה הולך שם להמסע בידיים. עכשיו לכאורה, אז גם פה ככה הדין, אם אני רוצה להכניס משקה כפור לתוך חם וכשהוא מתערב איתו, בלי הסברנו למה באמת זה מותר, כיוון שברגע שהדבר הזה הוא נמס, הוא לא עומד בפני עצמו, הכלי שקוע בתוך המים והשומן נמס ממנו, אז כשהוא יוצא ממנו הוא הופך להיות לנזיל, הוא פוגש את המים ואז הוא מתערב במים, הוא לא עומד בפני עצמו. אז לכן אמרנו, אז לפי זה, אז אותו דבר בנידון דידן, גם כן הדין ככה, אם נרצה להכניס את המשקה כפול לתוך משהו חם, באופן שלא יהיה בעיות של בישול, כן? לא לשים את זה בכלי ראשון, ואם זה משקים, מותר לשים בכלי שני, נכון? הדברנו בשימוש של בישול, שכלי שני לא מבשל משקים וטבלים. אז אם זה מוגדר כמשקה, אם זה לא מוגדר כמשקה, למשל זה איזשהו דבר מאכל שהוא מס, שזה לא משקה, זה אוכל נמס והוא קר עכשיו, אז כמובן נצטרך גם לא לשים אותו בכלי שני, צריך לשים אותו בכלי שלישי, כן? צריך לזכור כל הזמן את המגבלות של רוחות בישול. אבל כשאנחנו הסתדר במגבלות האלו, עצם העובדה שאני מכניס איזשהו דבר שהוא כפור ומשקה כפור לתוך חם והוא נמס מתערב איתו, להתערב בו אין שום בעיה. אבל שם אמרנו, אם אתם זוכרים, שלא להקל בעניין הזה של כלים בתוכם רק במקום צורך גדול. זוכרים למה? כיוון שאחרי כן הוא צף למעלה, נכון? טבע של שומה ומים חמים, מה שיהיה נכון שברגע שהוא יוצא הופך להיות לנמס, הוא פוגש דבר ראשון את המים החמים והוא עוד לא ניכר בפני עצמו, אבל תוך שניות בטבע השומן והמשקה הוא יצוף למעלה והוא יעמוד כן בפני עצמו. אז לכן אמרנו שדיברנו שעוד הפוסקים אומרים שם קוצור גדול, אבל בנידון דידן שלא מדובר על שומן, מדובר על משקה כפור ששמנו אותו בתוך המים החמים, כשהוא נמס הוא לא ניקה בפני עצמו, וגם אחר כך הוא לא שומע שהוא צף למעלה, הוא כל הזמן יישאר מעורבב בתורו, ולכן פה בנידון גידן לא צריך צורך גמור, נותר תמיד לעשות את זה בשבת. אז אם יש לנו למשל המעק חם מדי ורוצים לסדר אותו, אפשר לשים בתורו קצת איזשהו חתיכת קרח שזה ינמס בתורו, במגבלות שאמרנו שלא יהיה בכלי ראשון. עכשיו תזכורת, פה זה כבר דיברנו על הכלי ראשון, זה אמרתי כבר. עכשיו להכניס כלי שבתוכו משקה כפול למים חמים, שאתה לוקח חתיכת דבר שהוא כפול ושם אותו, אז כמו שאמרנו הוא לא ניכר בפני עצמו, אז שאתה לוקח איזשהו כלי, בתוך הכלי יש חתיכת גוש קרח, זה משקה שהוא כפה, אתה שם אותו בתוך הנטלה או משהו עם מים חמים, תוך סיר מים חמים, כשהוא נמס, הוא נמצא בתוך הכלי, הוא עומד בפני עצמו, כן? אז להכניס כלי שבתוך המשקה כפול למים חמים, הפעולה הזאת נחשבת ממש כמו מסכנגד מקור חום, ולכן זה מותר רק כמו שאמרנו בשיעור הקודם, בדיעבד או בצורך גמור לשבת שברי אחרת, אבל בכלל זה אנחנו סומכים על דעת מרן רבי יוסף כפי שאמרנו, אבל בעיקרון הדבר אסור, אסור בשבת להמיס, גם לא לרסק בידיים, רק גם לקרב למקור חום. פה אנחנו שמנו את הכלי הזה עם הקרח או עם המאכל, המשקה הקפוא הזה בתוך המים החמים, וזה פעולה, ולכן זה רק במקרים מאוד חריגים של צורך גדול, או בדיעבד שמישהו עשה את זה ולא ידע, שזה מתיר לנו להשתמש בזה. וכמובן לא לשכוח שזה תוך כלי ראשון, זה תמיד אסור משום איסור בשבת, בישול בשבת. איפה אנחנו? כן. עכשיו לשבור קרח. יש, אז אמרנו שחכמים אסרו רק שאנחנו מרסקים באופן שיזובו מימיו ויהיה לזה איזשהו כמות, אבל לשבור חתיכה מהקרח וכיוצא בזה, אפילו קצת מים על ידי השבירה בסוף כסוף תצא כמה טיפות מים, זה דבר מועד, זה לא נחשב, אין בזה שום בעיה, וגם זה אדם לא מתכוון לזה, וזה לא פסיק רשע אפילו, זה לא תמיד חייב כששוברים קרח שנזול מזה מים, ככה שלפי כל שלושת הטעמים הללו, אומר אדמו"ר הזקן, שאין בזה שום בעיה. עכשיו בפוסקים אנחנו מוצאים שהם כותבים שנשבור קרח לצורך קירור משקאות, כן? היום אני לא, היום יש את כל המקפים, אני זוכר סיפור מלפני 70 שנה בערך, לא 70, אבל 65 שנה, כן? אז עד לא מזמן גם על הבר מצווה שלי היה בלוקים של קרח באמבטיה, היה בלוקים של קרח, ושם החזיקו את הבירות ואת כל השתיות הקשרות שבימים ההם אפשר לשתות אותם. וכן, גם בחתונות, אחרי החתונה של דודה שלי, אחות של אמא, אז גם כן, כל הזמן היה, היה כאילו אמבטיות של תינוקות והאלומיניום, מפח, והפיילוט, היה פיילוט, הכל היה עם חתיכות קרח, שוברים קרח, עושים עוד שושה בחתיכות חתיכות, כדי לקרר את המשקים. אז כתוב בדולי הפוסקים שאסור לעשות את זה בשבת, משום מה? לא איסור, שבירה אמרנו שפה זה טוב, זה רק מעט, וזה, זה, בגלל שזה עובדין דחול. זה הנהגה של ימות חול, ללכת לשבר, לשבור קרח שזה. אבל אני חושב, אני אכתב ככה גם בספר, שכיוון שכאשר מדובר היה באמת כמו שבימים ההם, אז אבל היום שמקפים במקרר, המים שופכים לקרח, וכשיש צורך ושוברים רק, זה לא את העניין של כתוב שם אף שמילתה, זה דבר שעושה, עושה הרבה קולות והרבה בלגן, זה משהו, הנהגה חולינית כזאת, זה לא מתאים לשבת, כמו שכתוב למשל שאסור להשאיר את הריחיים שיעבדו בשבת, גם אם בערב שבת הכנסו את החיטים לתוכו, למה אף שמילתא, זה מרעיש, עושה רושם כאילו, לכן פוסקים היום שלשים מוכנת כביסה שתעבוד בתוך השבת, למרות שאתה הפעלת אותה בערב שבת, יש עניין של אף שמילתא, אף שזה עושה הרבה רעש, עושה בלגן, זה משהו עובדה דחול. אז ככה היה, ככה אני בספר מוכיח שזה, הסתכלתי במקורות של המדינה הזה, אז כשאתה מסתכל במקורות אתה רואה באמת איך נבנה האיסור הזה, אז אתה רואה שהוא נבנה מזה שהיו, כתוב שם בגרזנים, ככה כתוב, היו גרזנים שעוברים את הקרח, ואתה מתאר לעצמך שלך שמה בית חרושת שלם עבד. אז זה אף שמילתא, אבל כמו שהם שאנחנו לוקחים חתיכת קרח ושוברים אותה ושמים מסביב לבוקי הבירה וזה, לא על זה בוכה הנביא כמו שאומרים בפתגם, כן? כן, זה עכשיו שאלה שהיא אולי תיאורטית בשביל רוב הציבור פה, אבל כשאנחנו נוסעים לרוסיה, לאוקראינה, למקומות הללו בחורף, יש בעיה של לשבור קרח שקופה על הנהר או הבאר. אני זוכר כשאנחנו היינו ב... ממש בהתחלה, בתקופה ממש הראשונה, היינו הראשונים שנעשו שם, הקבוצה שנעשה למקומות האלו, אז היינו בנז'ין, שם המקום מנוחתו של האדמו"ר הנצאי. אז היום הייתי שם לפני כמה שנים, קראו לי שם למסור שיעורים איזה שבוע, פשוט לא הכרתי את המקום, זה נהיה מודרני, זה לא, כמו שאתה הציון של אלטר אבר, ממש כאשר אי אפשר בכלל לזהות בדומה למה שהיה כשאנחנו הגענו. הגענו לציון של אלטר אבר, יש שם ממש בוטקלה כזה, שם יש לו סטנדר שעמד ככה כפוף עד מן, בפעם האחרונה שאני יודע שמתל הרבה בא שם להתפלט, אני יודע מה, ושם צריך עצים על הרצפה ולחמם כדי שנוכל לשרוד שם ב-40 מעלות תחת לאפס. הרעיון מעניין שם מלכוס הגפונים, שהגענו לנז'ין, אז שם המיטל הרבה נמצא בתור בית החיים, אז יש את השער הכניסה לבית החיים, ואחרי כן יש שם קברים, ושם יש שם על הרצפה, יש שם צריף כזה מעץ, וזה היה הציון של המיטל הרבה. אז כשיצאנו החוצה רצינו ליטול ידיים, יוצאים מבית החיים, רצינו ליטול ידיים, אבל אין ברז, אין, יש בר, כן, על הבר יש הנטלה שמורידים אותה, הדלי הזה שמורידים אותו בפנים ומעלים מים. אז האלה שהאחרונים לפנינו, לא יודע מתי הייתה הלוויה האחרונה בניישין, הם מילאו את זה מים והשאירו את זה למעלה ככה. מה קרה? כל הדלי הזה הפך להיות גוש קרח אחד ואי אפשר ליטול ידיים, היינו עבודים, היינו צריכים להתפלל גם שם, וזה היה כל כך, טבלנו את הידיים בשלג, עשינו מה שיכולנו, אבל זה, כן, אז הכל הופך לקרח. אז כשאנחנו מגיעים למקומות הרוצים, יש קרח שקפה על הנהר או על הבאר, וצריכים לשבור את הקרח, רוצים לשבור את הקרח. אז עצם שבירת הקרח אין בזה איסור, כן? כיוון בלשון הדבר הסכם, בלשון הלכה, שכל דבר תלוש ושאינו, אז ככה, שבירת הקרח בעצמה, השבירה עצמה היא לא בעיה. אסור לשבור כלי בשבת, זה בדרך כלל סותר. אבל דבר שהוא לא כלי, קרח, אין את הבעיה של השבירה. אבל כל זה מדובר שהקרח, כמו שאמרנו בסיפור שסיפרתי לכם, בתוך הנטלה הזאת יש קרח, זה בסדר. אבל כאשר אני רוצה לשבור קרח שנמצא בנהר, על גבי הנהר, על גבי הבאר, פה יש כבר בעיה אחרת. כיוון שזה מחובר לקרקע, בנהר או באר, כיוון שהקרח מחובר לקרקע, אסור לשבור. כן? אז אם תרצה לטבול, יהיה לך נורא חשוב לטבול בנהר, כן, שגם בחדר לתת, אז הייתי חבר'ה של הצעירים שבחבורה, שברו את הקרח וטבלו שם, שלפי את זה, עוד לא פשוט. מי שניסה,
זה ביטוי, שברו את הקרח.
כן, זה ממש ממש לא פשוט. אתה נשאר בלי נשימה, כי פשוט זה לא כל כך נורא קור, בסדר, אתה מתלבש, מתחמם, אבל השניות האלה שאתה טובל, פשוט אתה נשאר ככה. אני זוכר שאנחנו הלכנו לטבול, היה בראשן הרבה, הייתי אצל הבת שלי במוסקבה, לא במוסקבה, חוץ למוסקבה, שם כמה שעות בלאגר, איפה שהישיבה נמצאת. אז שאל הרבה, סוכסטוי, אני חייף מקווה, לא היה שם מקווה, הולכים לנער, אבל כבר היה תשרי, באותה שנה כבר היה שכבת זכוכית כזאת על הנער, היה כבר כפול נוצץ, הנער כבר היה נוצץ. אז לימדו אותנו, והבאנו סמיכה, אמרו ככה, פשטיל, פשוט את הסמיכה, אתה רץ עד ליד הנהר, מפיל את הסמיכה, אתה לא נושם, אתה טובל, רץ החוצה, ואל תנסה לנשום, אתה שום, אבל זה באמת הרגע של הרגשת חידלון, אתה מרגיש אתה, הנשימה שלך תקועת, זה לא פשוט. anyway, אנחנו מעריכים בסיפורים על זה, כל פנים, עכשיו נשאלת השאלה, אם ככה, אם יש בעיה בשבור קרח שעוד גם בהנהר, אנחנו אבל יודעים שכל הצדיקים וכל החסידים הגדולים שברו גזיזה דברדה, שברו את הקרח וטבלו, מה זה, מה זה מדבר שעשו לטבול בקרח? אז גדולי הפוסקים כותבים שכיוון שיש דעות שסבורים שזה לא בעיה, הם טוענים שבירת הנהר והבאר, נכון זה מחובר לקרקע, אבל הם טוענים שתמיד שם מים על הקרח, לא שם בבניין וסתירה, מה אתה רוצה להגיד לי? שכיוון שמחובר לקרקע, אז הופך להיות כמו איזה בניין, אז כבר לא שייך אם זה כלי או לא כלי. נכון, אסור לשבור כלי בשבת, ואסור לשבור גם קיר בשבת, כן? אסור לשבור סלע בשבת. אז כשהמים קופים, אז אתה מוסרים שזה נפסק בשולחן אורך, הם סבורים שזה ברגע שהוא קפה, הוא הפך להיות למחובר לקרקע, ואסור לשבור אותו. אבל אחרים טוענים לא, גם כשהוא קפוא הוא מים, הוא מים קפואים, הוא לא הפך להיות לנו. אז נכון, אנחנו לא מתירים לכתחילה, אבל כשמדובר לצורך מצווה, אז גדולי הפוסקים כותבים שגם לדעת האוסרים אפשר להקל, ולכן כשנדרש לצורך טבילה או נטילת ידיים וכיוצא בזה, מתירים לשבור קרח שקפר גבי הנער והבאר. ויש כאלה גם שהוסיפו וכתבו שאם אין לבן אדם מים לשתות ומצטער בצמא, יש לומר די במקום צער לא גזור. ובעצם יש כלל שנמצא גם כן, אני מביא את זה בספר בכללי הפוסקים והוראה, אדמור הזקן משתמש הרבה בכלל הזה שאומר, ורבנן, נצטט את לשון אדמור הזקן, דבדרבנן הלך אחר המיקל בשעת הדחק אפילו ביחיד כנגד רבים. יש דעה אחת שאומרת מותר, רבים אומרים שעשו, אז כמובן יוחד ורב מלך כרבים, אין ספק איך נפסק. אם זה מדובר בדרבנן, כן, הלך אחר המיקל בשעת הדחק אפילו ביחיד כנגד רבים, אז לכן אני חושב שזה יכול להוות מקור לדעת הסבורים שאם אין בן אדם מים לשתות ומצטער בצמא, זה לא צורך מצווה, אבל זה מצער את הבן אדם, הוא בשבת נמצא בצער, אבל במקום צער לא גזרו. למה לא גזרו? כמו שברבנן הלך אחר המיקל בשעת הדחק אפילו ביחיד כנגד רבים. עכשיו קורה בחורף, אנחנו עכשיו הולכים לקראת ימים מאוד חמים, וזה מאוד נשמע ככה נוסטלגיה, אבל זה יכול בהחלט לקרוא. קורה שקרח קופה על החלון, כן? עד שם גשם, עכשיו יש מזג אוויר מתחת לאפס, והקרח קפה על החלון. אני רוצה לשבור את הקרח הזה כדי לפתוח את החלון, לעשות מה שצריך. אז גם כי כתוב שזה כיוון שהוא נדבק למחובר לקרקע, אז כמו קרח על גבי הנהר, אז כתחיל אסור. ושוב, כשמדובר במקום צורך גדול לשבת, חייבים לפתוח חלון מסיבות שונות שמעיקים על המצב שחייבים חלון פתוח עכשיו, אפשר לסמוך על דעות המקילים. עכשיו, עדים שקופים על החלון, כן? יש עדים שיש טעם של לחות שנוצרת על החלון בימי הקור, כן? או בימי החום כשאנחנו מוצאים כלי מהמקרר ויש עליו את הרטיבות הזאת, ושום בעיה. יש מי שרצה להגיד שיש בו בעיה של מוקצה, כי זה נולד בשבת, כן? קודם זה לא היה. הוצאת את יש לך כלי, יש לך קד מתכת כיצא, ואתה מוציא אותו במקרר או פחית, אז כשנמצא בחוץ ונפגש עם החום מתחיל לעשות כזה שכבה כזאת של עדים, כן? אז יש מי שרוצה להגיד שזה מוקצה, שאסור לנגב את זה, כיוון שאתה מטלטל מוקצה. גם עכשיו שאני מגיע פה כבר, אתם רואים, יש לנו כבר דוגמה חיה מה זה הדבר הזה. אז יש מי שרוצה להגיד שהלחות שנוצרת על החלום בימי הקור או בימי החום, גם כנתי שהוצא מהמקרג, נחשב לנוילות, אבל בכל זאת, זה אין איסור מוקצה בלטלטל אותו, למרות שזה באמת נוילד. ומסבירים, הסברים שונים למה. אומרים כמו שמותר לטטא את הבית באופן המותר באמצעות מברשת. איי, האפרורית הזאת, האפר של הארץ הוא מוקצה. למה מותר? ועל דרך זה כתוב שלבן אדם יש על החולצה איזשהו לכלוך. יש אופנים איך מותר לסלק אותו בשבת בצד דיני הקיבוץ ואיך אסור. בנוגע לזבוב שנמצא בתוך המשקה, איך להיפטר ממנו, מה קרה עם מוקצה. אז יש כאן הוראה כללית, אנחנו לא בלכות מוקצה, רק לשלבה שהוא חסר מציאות, כאילו לשלבה שהוא חסר חשיבות כל כך שלא תופס מקום אצל האדם, אז אין את הבעיה. אז לכן אומרים שזה לנגב את, ה, לנגב את הלחות הזאת, אין בעיה של מוקצה בכלל. אבל אם זו קופה ואתה ממיס אותו, או עדים שקפאו על החלום במקומות הקור כיוצא בזה, אז כמובן שאסור לשפשף באופן שהכפור הזה ינמס עד כדי שהידיים יתלחלכו ויהפכו, יתלחלכו בחטא, כן? ויהפכו להיות לרטובים. עכשיו, כלי שקפה ונדבק עקב הקור, כן? מכירים את זה? לפעמים שמים על החלון משהו, אני מפתים זה מתכת, כן? ואם זה היה קצת רטוב או משהו, שמגיע הקור הגדול, אתה מנסה לסלק אותו והוא דבוק שם. האם מותר לסלק אותו משם?
נתק.
אז שזה לא מחובר לקרקע, סתם כלי נדבק לכלי, אז יש שום בעיה. אבל כשזה נמצא על החלון, למשל, או על משהו, איזשהו שיש מבטל משהו שנמצא במרפסת ונדבק לנו שם באופן שצריך כוח בשביל לסלק לקור אותו, אז בלשון ההלכה, אם הוא נדבק בכל זה באופן שצריך לעוקרו בכוח מחמת ההידבקות, אז מכיוון שכף קו הוא נחשב כמחובר לקרקע, אסור לעקור אותו משם בשבת, משום מלך אתה סותר, אתה סותר, זה הפך להיות לחלק, כאילו אתה לוקח חלק מהחלום ואתה עוקר אותו, הוא הפך להיות לחלק מהדבר, כן? כמו הקרח של גבי הבאר עכשיו, כמו שאמרנו, אם הוא נדבק למה שלא מחובר לקרקע, זה יכול בהחלט לקרוא אצלנו במקרר, נכון או לא?
במקפיא,
יש לנו מקרר, יש לנו מקפיא, ושם שמנו שם דברים שונים והם נדבקים לנו, ונדבקים לפעמים באופן שצריך כוח בשביל לנתק אותו, צריך לתת עקירה טובה בשביל לנתק אותו, הוא לא זז כל כך בקלות.
אז לא תוכל לגלידה?
נשאלת השאלה אם מותר או לא. אז אם זה מקרר שהוא נחשב למטלטלים, לכלי, אז אמרנו אין בעיה, כלי נדבק לכלי, אין בעיה להפריד אותו. אבל אם המקרר נחשב כמחובר לקרקע, כידוע שכלי שמחזיק 40 שעה, כן? נכון? דינו כמחובר לקרקע, אז הוא נגע לבני הבונה וסותר בשבת, מפורש בשולחן ערוך במקומות רבים מאוד להלכה, שכלי שנחשב בלו, גם משום לומד את הרם בפרק אחד ליום, נתקל במילים כלי הבא במידה. יש פה מהנחשבים שונים פרק אחד ביום, אז יש כלי הבא ממידה, כלומר זה כלי שמחזיק 40 שעה, דינו כמחובר לקרקע. וכמה זה 40 שעה? זה טפח אמו על אמו ברום ג' אמוס, נכון? אני צודק? אמו על אמו ברום ג' אמוס, וזה לאו דווקא שזה ככה אמו על אמו ברום ג' אמוס, גם אם זה בקוודרד. אז זה קוודרד, אתה יודע מה זה קוודרד?
זה בדקתי את זה, זה 350 מיליליטר לפי
ה... זה, כן, כשאתה עושה את החישוב, אז אורך כפול רוחב כפול גובה יוצא כמו, כן, נפח, כמו שיש לך מורכב, מטרים מורכבים. אז אומרים שאמה על אמה ברום ג' אמוס, כמה שרצים זה יהיה חוצי אמה על חוצי אמר ברום שש אמר כעצם זה בחישובים, אז זה גם כן נחשב לכלי שמחובר לקרקע. אז סביר להניח שכל מקפיא שמכבד את עצמו יש לו את האמר על אמר, לא המקפיא במקרר שלך, מקפיא, פריזר יש לך מקפיא גדול,
מקרר?
מקפיא פריזר,
לא, זה לא, מקפיא בעצמו כחלק הוא חלק קטן
במקרר. אתה מדבר במקפיא של מקרר, יש מקרר, במקרר יש תא שהוא המקפיא, אבל יש מקפיא כלי שהוא כולו המקפיא, אבל שם זה בטח יש לה אמה,
תלוי איזה מקפיא,
אולי יש קטנטנים כאלה שבשביל
פיקניקים.
אני מדבר על הנורמלי, אצלי בבית שיותר גבוה ממני, המקפיא של מקרר הוא לא בטל למקרר, הוא לא נחשב לחלק אחד מכל המקרר? גם זה ייתכן, חשבתי על זה, אבל אני עוד לא ראיתי משהו מפורש בעניין. מה באמת, כשהוא בעצמו, המקפיא עצמו אין בו את זה, אבל הוא חלק מהמקרר, והמקרר הוא חלק. צריך לראות באמת ביחס תארס שאנחנו עוסקים בו עכשיו, תנור שיש בו איזשהו סניף של התנור, איך מתייחסים אליו. צריך באמת קצת לחפור בעניין. איך שלא יהיה, כל כלי שהוא בגודל של אמו על אמו בגיל אמו, אמו זה חצי מטר, חצי מטר על חצי מטר, בגובה של מטר וחצי ויותר, אז נחשב כמו מחובר לקרקע. אז אם במקפיא הזה יש לנו משהו שנדבק למקפיא והוא לא רוצה לזוז, אז אם הוא קצת צריך לא זז מעצמו, צריך למשוך אותו, זה בסדר. אבל צריך, איך הלשון היה בהלכה שאמר עוד הפעם, נדבק בחודש, אתה צריך לעוקרו בכוח מחמת ההידבקות. אז אם צריך לעוקרו בכוח מחמת ההידבקות, נחשב כמחובר לקרקע.
אפילו אם זה כלים גלגלים,
זה משנה, גלגלים בלי גלגלים. כתוב שה הרצפה, כלומר זה לא מצטרף לשיעור. אם יש לך פתפח אתם ברום ג' אמר לה ברום ג' רמוס, רק ביחד עם השוליים, עם האובי של השוליים, זה לא נכנס בחישוב. הכל כתוב פרש בעל תראה בבינכון בוינו וסויסה. הכל פולים, לדעת לזהר בזה, מי שלא יודע את ההלכה, או שמי שלא מגיע לשיעור, אולי בגלל זה לא יודע, בגלל שתהיה הסיבה שתהיה. אז שהוא נכנס, ניגש למקפיא בשבת, ורוצה להוציא משם את הגלידה, ומה לעשות שהגלידה הסוררת נדבקה לשם אהרון רחמונס, אז צריך לדעת שאתה תקוע, אתה לא יכול להזיל את
הלכה. הגלידה תקועה.
גלידה, אני חושב שגלידה מרגישה די טוב לפני שאתה אוכל אותה. תלוי, אם אתה באמת אוכל אותה כמו שצריך, אז אתה מעלה ומברר את הניצוצות הקדושות, אז הגלידה מרגישה הרבה יותר טוב כשאתה אוכל אותה. אבל כל עוד אתה חשוד לאכול את הגלידה ותאווה ותשוקה, אז היא מאוד מרוצה שנשארה בינתיים במקרה.
אבל אפשר להוציא את הגלידה מהכלי ולהביא אותה לכלי אחר, לא?
אם היא בדרך כלל הגלידה מאוד דבוקה, לא יודע, תלוי איך המקפיא שלך עובד. אצלי הגלידה כל כך הופכת לאבן, קשה
להזיז. אם זה קורה לך, אז האנטי פריז שלך במקרר לא עובד.
מה שאפשר לעשות, אפשר לעשות אותו למה שאמרנו מקודם, אולי שאנחנו דיברנו ששופכים קצת מים, ולאט לאט המים האלה מפרידים את הגלידה, ואז אנחנו כמו עשינו את הפטנט שלו.
תקלידו את הכלי,
הכלי זה כבר סיפור, אתה תקלקל שם את המקפיא, אני לא יודע אם זה בסדר, אולי לא יודע אם זה בסדר, זה מתכני טכנית, לא יודע. אבל יותר קל לעשות בשט העומר, אני לתוך הפלסטיק הזה של הגליל, להשפוך קצת מים, וייתן לו שם קצת לעשות את העבודה, ואז נשאב את הגליל ונשים את הים. וכי זה צריך לחפש היצעה. סתם ככה לעקור אותו, זה מערב החג, אבל שאנחנו שדרים, אנחנו תחויים בשבת עם הגלידה הזאת, לא יודעים איזה לא לבלוע ולא להקים, מצב קשה. אז כמו שאמרנו, אם עכשיו להמיס את הקר והשלג בתוך משקק, ואז אם הם לא מרסקים בידיים, מכניסים אותו בתוך כלי, משקק מותר לכל הדעות, בלשון אדמו"ר הזקן, מותר ליתן חתיכת ברד לתוך כוס של יין, אף על פי שהברד נמחה לשם, מפני שהוא מתערב ומתבטל ביין שבכוס ואינו בעין. וגם אם אתה מכניס אותו לכלי מים חמים, אז אולי זה נחשב כממיס בידיים, אמרנו שמותר, כמו שאמרנו מקודם, בגלל שזה מיד מתערב ומתבטל במים ולא הופך להיות למציאות בפני עצמה. אבל להמיס בידיים כשזה בתוך המשקה, כן, זה כבר לא פשוט. כלומר, שמתי לתוך משקה חתיכת קרח ועכשיו רוצה להכות על הקרח הזה להעמיס אותו שם בתוך המשקה. ואני אומר, רק רגע, אמרת שזה מתבטל במים, זה לא, אני לא עושה כלום. אבל זה לעשות אותו בצורה כזאת, להעמיס בידיים, יש מי שיתירו, והדבר הזה כן מביא את שתי הדעות, דעה שמתירה לשוסף, המוגן אברום, בהתחלה אומר כך, וכי זה לא, אני אכנס עכשיו לכל המעמקים, מי שרוצה, יש את הספר, אפשר לעסוק שם בהרחבה בכל הנושאים הללו. אדמו"ר הזקן מסיים במילים שצריך להחמיר לכתחילה, כדעת הסוברים שאסור. אבל זה לא רק אדמו"ר הזקן, גם מאוד בגדולי הפוסקים. כלומר שההיתר הוא לשים לתוך, לקחת את הדבר הזה ש... ינמס, אם זה מים, אם זה משקה אחר שהוא כפור, לשים אותו בתוך משקה ששם ינמס, אין שום בעיה מבחינת השאלה של הממיס, כיוון שהוא ינמס שם בכוחות עצמו כאילו בלי, והוא יתבטל ל... לא, אפילו בתוך חמים שזה לא בכוחות עצמו שעשיתי פעולה, אבל פיכן זה לא נמס בפני עצמו, זה נמס מיד מתערב במים, ולרסק אותו בידיים שם. אז למור זה כמביא את שתי הדעות ומחליט החלטה למעשה לחצור כדעת הסוברים שזה אסור. עכשיו יש דיון, האם צריך לשים לב כמה, בוא נגיד צריך ביטול ברוב, ביטול ב-60, ביטול במשהו, שבוא צריך שובע דובה בחתיכה גדולה של גוש, של דבר שרוצה להמיס אותו, ויחס למים הוא יותר מהמים, כשהוא ינמס בתוכו, אז הנימס יהיה יותר ממהדרה שהוא נמס לתורה. התשובה היא, אין פה את ההגבלות של ביטול, ההתר פה זה לא מצד הנה הביטול, ביטול ברוב, ביטול בשישים. ההתר הוא כי לא עומד בפני עצמו, לא צריך לבטל אותו בכלל. הוא, כשהוא לא עומד בפני עצמו, לא נוצר מהגוש מים בפני עצמו, רק הוא מעורבב במים או ביין, כפי שהדוגמה של אדמו"ר הזקן ברד בתוך כוס יין, הוא מתערב ומתבטל ביין שבכוס ואינו בעין. הנקודה היא שאינו בעין, הנקודה היא לא המתבטל, הנקודה היא האינו בעין.
אז כאילו במרק סמיך כמו תשונות למשל, אז אם אתה מניס שם מים, אז מים נעשים בעין, לא?
אם זה בעין אז אסור, כמובן, צריך לשים לב שזה לא יהיה בעין.
אז אם
מערבים
את זה, זה עוזר? כאילו, אם
מערבים
את המים מתוך ה...
אתה מערבים, אני חושב שאתה ממיס בידיים. זה אתה לא יכול לבחור לעצמך. זה אני כן רוצה ואני לא רוצה. או, עכשיו, כלי עם משקה שקפה, אז סברנו כבר בשיעור הקדם, שלהוציא את הכלי הזה מהמקרר, לשים אותה בבית, שהוא שם יופשר, אין שום בעיה. האיסור זה לשים אותו במקום החם, ולעשות מפעולות שגורמות להפשרה. לשים אותו בתוך מים חמים להפשיר, כן? אז אמרנו שזה נחשב כפעולה שאתה עושה בידיים, וזה רק במקום הצורך הגדול וכו' וזה, וניסו בידיים אסור. עכשיו יש לפעמים שחלק כלי שאנחנו מוצאים מהמקרר הוא לא כולו כפוא, יש בתוכו גוש קרח כזה שצף לנו בפנים, כן? זה תימות קרובות, שלא הופך להיות החתיכת קרח שהולך להתפוצץ, כן? ממש כן, נוצאים מהמקפיא, מוצאים את ה... את ה... את ה... וודקה, הקרצוב הזה יש לפעמים את ההורים בפנים, זה גוש קרח כזה, אבל הוא נמצא, הוא צף בתוך מים, כן? כלי עם משקה, אבל חלק ממנו קפה, אז זה כמובן מותר לשים אותו במקום של, במקום חם שהוא ינמס. מדוע? מכיוון שהקפוא שנמס מתערב מיד בתוך המשקה שנמצא בתוכו, שהוא לא קפה, ואז שוב הוא לא עומד בפני עצמו. אז בשיעור הבא נמשיך בעזרת השם בעוד פרטים בעניין הקרח והשלג, יהיה מעניין בעזרת השם.